זכינו לפני כשלוש שנים להתחיל את המפגש השבועי הזה בבוקר יום שישי עם מבט לפרשה. היום זה השיעור ה-160 שלנו, אני יודע ככתוב מחשב את המספרים, שעה טובה אשרנו שזכינו. בקורונה זה המשיך אבל מרחוק בהקלטה, מעבר לנוכחים פה, כל אחד יקר וחשוב, אז השיעור נשלח בערך לקבוצה של 800 אנשים שביקשו לקבל את זה, ועובר גם הלאה. אז בואו ונצא לדרך. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וינצור ויעזור את כל אחד ואחד המסייעים בטובת קופת ארץ ישראל, בין בגוף, בין בממון, בין בדיבור ומעשה, וכל איש ואישה יעשו עוד נדבה חדשה, יישאו ברכה מלאה וקדושה מאת השם אלוקים בציון, שם ציווה את הברכה וחיים בזכות תורתנו הקדושה וזכות הארץ ושוכני האבות והאימהות, תנאים והמוראים, המגנים עלינו תמיד, זכותם יגן עלינו ועל בנינו בתוך כל ישראל, ואמרו אמן. מי שברך הזה, אמן. כתב רבי מנחם מנדל מויטבסק. האיש א' באייר, שזה שבוע, יום הסתלקותו. אני רוצה לספר על האיש המופלא הזה, שיש לו משמעות עצומה, אתם כבר תבינו, והוא פחות מוכר לציבור הרחב וגם לחבורת הלומדים. מבחינה היסטורית, הוא חי בדור השלישי לתנועת החסידות. יש לנו את הבעל שם טוב, שהוא היה הראש, תלמידו היה רבי דוב בר המגיד ממזריץ', ובדור השלישי כבר יש לנו התפצלויות. היה את רבי אלימלך ורבי זושה בפולין וגליציה, רבי נחום מצ'רנוביל באוקראינה, עוד באותו דור חיו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רבי אהרון מקרלין, מחבר כהכסוף המפורסם, בעל התניה, מסד של חסידות חב"ד. אבל היה ברור לכולם שהבכיר מבין תלמידי המגיד ממזריץ', ומי שהיה אמור למלא את מקומו, כמו שכתב המגיד בצוואתו, זה היה רבי מנחם מנדל מויטבסק. תמיד שיש חתימה של התלמידים, הוא מופיע הראשון לפני כולם. בתור ילד, אביו רבי משה לקח אותו אל הבעל שם טוב, שהתפעל ממנו ואמר לו שהוא שורש נשמת חזקיה מלך יהודה. יש לו נשמה גדולה ומיוחדת, הוא יאיר את העולם בתורתו. כשהוא גדל, מינה אותו המגיד להיות הרב של החסידים ברוסיה הלבנה, היום זה נקרא בלרוס, חלק מברית המועצות. ואחד הדברים שאיפנו את רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהיה גאון עצום, מתמיד גדול, הוא היה איש של שלום, ומאוד מאוד נרתע ממלחמות, ממאבקים. הוא נסע ביחד עם בעל התניה אל הגאון מווילנה. באותה תקופה יש מצד אחד החסידות, מצד שני יש את ההתנגדות, כשרצו לדבר מהצדדים, לשכנע את הגאון להסביר שאין ממה לחשוש וכולנו מכוונים לאותה מטרה, והגאון מווילנה סירב לפגוש אותם. לא הייתה הפגישה המיוחלת שמי יודע מה יוצא ממנה, אבל הגאון מווילנה לא רצה להיפגש. אחרי שנפטר המגיד ממזריץ', אז היה תקופה שהבן שלו מילא את מקומו, והבא אחריו היה רבי מנחם מנדל. ואני אספר לכם משפט שאמר עליו בעל התניה, כשהוא רצה לתאר את גדולתו של רבי מנחם מנדל. הוא אמר ככה: רבי מנדל ידע את מחשבותיו של כל אדם בכל ימי חייו. כאשר עבר בבית, הרגיש כל מה שחשבו בבית זה מעודו, וכל מה שעתידים לחשוב בו עד עולם. אני לא יודע איך להתייחס לאמירה הזאת, זה נשמע, הוא ידע את המחשבות של כל אחד, מאז ומתמיד היה בבית, כל מה שחשבו בבית הזה מאז ומעולם. יש סיפור יפה על החפץ חיים, שפעם הזמינו אותו לאיזה משפט של יהודי, שהוא רשם בזה דבר, והחפץ חיים הוזמן בתור עד אופי, שבא להגיד, אני מכיר אותו, והוא בן אדם ישר, וזה לא ייתכן. העניין הוא שהשופט לא הכיר את החפץ חיים. אז ממילא, מה הערך שאתה מביא מישהו שהעיד על היושר של מישהו, כשהוא בעצמו צריך, לא מכיר אותו. אז עורך דין ניסה להסביר לשופט מי זה החפץ חיים, כמה הוא בן אדם ישר ואמיתי, וכל מילה שלו אמת. הוא אמר לו, תשמע סיפור, כבוד השופט, פעם אחת, חפץ חיים היה צריך לשלוח מכתב למישהו, אז היה כבר מעטפה עם בול, ואז הגיע מישהו אחר שהיה בדיוק בדרך לאותה עיר, אז הוא אמר, בוא תיקח אתה ותביא את זה ידנית. אבל בשביל שלא יהיה הפסד לדואר, אז החפץ חיים לקח בול וקרא אותו. שמישהו מביא, אבל לא רוצה הפסד לדואר. אז השופט אמר לו, נו באמת, אתה מאמין לסיפור הזה? אמר לו, עורך דין, תראה, אני לא יודע, אבל עובדה שעליי ועליך אף אחד לא מספר גם סיפורים כאלה. כן, אז תראו, אני לא יודע איך היה, לא היה, אבל תשמעו, עלינו אף אחד לא מספר סיפורים כאלה. ידע את כל המחשבות, מאז ועד עתיד. אז היה רבי מנחם מנדל. וכשהוא בן 47, השנה היא 1777 למניינם, הוא מחליט לעשות מעשה ולעלות לארץ. זה דבר שדורש הסבר, כיוון שהוא היה היורש. הוא היה אמור להיות, שאתה בעל שם טוב, שאתה מגיד ממזריץ', והוא החוליה הבאה בשרשרת, הוא היה נערץ, היו לו הרבה מאוד חסידים, היה לו את הכל. למה הוא עושה דבר כזה? הוא יוצא לדרך קשה מסוכנת לארץ ישראל. יש שתי הערכות. מה היה המניע? א', היה גם התנגדויות, והיה מאבק כנגד החסידים, והוא היה איש של שלום. הוא אמר, לא טוב להיות פה, יש מאבקים, אני אלך לארץ ישראל, אלך בשלום, מקום אחר, חדש, בלי מלחמות. הסבר שני, יכול להיות ששניהם נכונים כמובן, השתוקקות לארץ ישראל, מקום השכינה, פלטין של מלך, והוא יוצא בראש קבוצה של 300 חסידים, למה שנקרא עלייה תלמידי הבעל שם טוב. עכשיו, העלייה הזאת היא דרמטית, כי כשאנחנו מדברים על הציונות, על זה שהם, אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל חוזר לארץ ומקים את המדינה, מקים פה את ממלכתו מחדש, אז בספרי היסטוריה דברו איתכם על העלייה הראשונה, העלייה השנייה, השלישית, החמישית, אבל 100 שנה לפני העלייה הראשונה, שהייתה בשלהי המאה ה-18, 100 שנה לפני כן, יש את העלייה הזאת שהיא אולי הניצן הראשון. האיש הזה מוביל את סוף הגלות החזרה לארץ. 1777, עליית תלמידי הבעל שם טוב, 60 שנה אחרי כן, עליית תלמידי הגר"א. לקח עוד 40 שנה עד שיצאה העלייה הראשונה. כן.
300 תלמידים, כולל הנשים והילדים והמשפחות.
נכון. לא קבוצה גדולה, והיה קשיים גדולים. ספינה אחת טבעה בדרך, מתוכה 30 חסידים. וגם בארץ היה מחלות ומגפות. היה את ה... ערבים שמאז ומעולם הציקו וטרידו ונלחמו, היה את מושלי הארץ שקשו על היהודים. היה קשה להתפרנס, כיוון שהחסידים לא היו כולם אנשי מעשה יכולים לעבוד. ולכן היה גם חשיבות גדולה להתבסס על התרומות של יהודי חוץ לארץ. המשה ברך שכתבנו בהתחלה שהוא מנסה לשכנע את יהודי הגלות, תעזרו ליהודים שבארץ ישראל, כי בלי זה היישוב לא יחזיק מעמד. הם מגיעים לטבריה, משם עוברים לפקיעים, משם עוברים לצפת. בכל מקום היה מאוד קשה, והיה גם המתנגדים עד הארץ הגיעו והתנגדו והפריעו להם. בסופו של דבר בטבריה הם מוצאים את מנוחתם, והוא עושה עוד מעשה לא מקובל, בנו היחיד רבי משה, משתדך עם הבת של רבי אברהם אבולעפיה מטבריה, מהקהילה הספרדית. שזה לא היה מקובל, חסידים וספרדים, והוא דווקא אדרבה, ראה בזה עניין של איחוד הגלויות, ועניין גדול, אבל בהחלט היה דבר פריצת דרך. ובכלל הנושא של גאולה, היה בוער בדמו, מספרים שפעם אחת ישבו בית המדרש בטבריה, ופתאום מישהו נכנס בסערה, אומרים שהמשיח הגיע לירושלים. עכשיו, בימים ההם אין לך חדשות, אין לך וואטסאפ, איך אתה יודע אם זה נכון או לא נכון? הוא ניגש לחלון, רבי מנחם מנדל פתח, לא הגיע. הוא היה כזה שהוא מריח, מבחינה רוחנית, לא הגיע עדיין. היה אותו דבר מעניין, איזשהו ניגוד בין ההופעה החיצונית שלו, היה מאוד מקפיד על גינוני מלכות, היה לבוש מאוד מהודר, מצד שני היה ענב עצום, היה חותם את המכתבים שלו במילים השפל באמת. שפל פירושו של דבר, הצנוע האמיתי. שאל רבי ישראל מרוז'ין, אבל זה לא חוסר צניעות לכתוב על עצמך שאתה מאוד צנוע ושפל? התשובה שלו הייתה שהוא היה כל כך צנוע, שהוא אפילו לא הרגיש מה פה צנוע, אולי זה גאווה להגיד את זה, הוא בעצם, אני שפל, אני כלום, אני... בצוואה שלו הוא אמר שעל המצבה לא יכתבו כלום, שום תיאורי כבוד, חוץ מפה אני פה קבור רבי נחם מנדל. רבי נחם מנדל מוויטבס נפטר בגיל צעיר, השנה הייתה 1787, צריך כל 10 שנים אחרי שהוא עלה לארץ, יהודי בן 57, הוא נסע לפקיעין, כי הוא שמע שהבן שלו היחיד חולה, והוא נדבק ממנו, במשך כמה חודשים שכב על ארץ דווי בייסורים, וא' באייר, השבוע הזה עלתה נשמתו לגנזי מרומים, בצוואה הוא כתב שבתוך שעה מהפטירה לדאוג שאני אהיה קבור באדמה. דרך הלוויות, אני רוצה שאנשים יגיעו, מתעשים, לא, בתוך שעה להיות קבור באדמה, ולא לשים לו בתוך ארון, לא על קרשים, לא על, על אדמת ארץ ישראל. שם אני רוצה בתוך, בתוך האדמה, ותראו דבר מדהים, עוד בחייו, חסידים שלו שאלו, בסמוך למי הוא רוצה להיקבר. ארץ ישראל היה בה הרבה קברות צדיקים, ויש עניין כזה, להיות קבור ליד מישהו גדול ומיוחד. תראו, התשובה שלו מדהימה, הוא אמר ככה, טוב יהיה לפניי אם ישכיבוני אצל כל יהודי שהוא, והלוואי ואף יהודי לא יתבייש בי, כפי שאני איני מתבייש באף יהודי. ליד מי אני רוצה להיקבר? לא משנה, כל יהודי זה טוב, אני מקווה שהוא לא יתבייש בי, כמו שאני לא מתבייש באף אחד. יש ציטוט אחר שלו, הרב צבי יהודה קוק היה מביא את זה הרבה, שהוא אמר לתלמידיו, להפרישכם מאיסור באתי ולהזירכם, שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה. כלומר, היו שמירי שמיים שהיו פוגעים, מזלזלים, אנשים שהם עוזבי תורה. הוא אמר, לא, ההתלוצצות מעוזבי תורה היא סיבת הירידה והשפלות, שאמרו חזל בין כך ובין כך קרויים בנים, והמתלוצץ מפריש עצמו מן הכלליות פרטי, ובכל השפעות כלל ישראל אין לו חלק עמהם. וזה מאמר הפסוק, בתוך עמי אנוכי יושבת. גם אם מישהו עוזב תורה, בין כך ובין כך, קרויים בנים, הוא עדיין בן של הקדוש ברוך הוא, לא להתלוצץ, לא לזלזל, כי מי שמזלזל ביהודי אחר, בעצם, אומר פה דבר חריף, מנתק את עצמו מן הכלל. וכל ההשפעות משמיים, זה לכלל ישראל, קצת מזכיר לנו את ההגדה של פסח, שאיך כתוב על הבן הרשע, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. בזה שאתה מוציא את עצמך מכלל ישראל, אתה אומר שיהודים טובים, פחות טובים, אלה לא, אתה אני פוסל, אז אתה עצמך, חלילה, יוצא מכלל ישראל. ראש חודש אייר, לפני 233 שנה, רבי מנחם מנדל שוכב על ערש דווי, התלמידים מקיפים את מיטתו, והוא אומר להם, סורו נא מעליי, כי השם ניצב עליי, ונפטר. הוא נקבר בבית העלמין העתיק בטבריה. רק נזכיר דבר מעניין, השם שלו מנחם מנדל, אנחנו מכירים הרבה, נכון? איפה? בחב"ד. היסוד זה שאדמו"ר הצמח צדק, שזה אדמו"ר השלישי של חב"ד, היה קרוי על שמו, ואדמו"ר האחרון, הרבי מלובביץ', על שם שניהם. אז המנחם מנדל התקבע, אנחנו שומעים אותו הרבה. הוא האיש, מפה זה התחיל על שם כולם. מה נותר לנו ממנו? אז יש ספר מרכזי שקוראים לו פרי הארץ, אמרו חסידיו שהוא אמר דברי תורה מופלאים כשהוא היה בחול, אבל אחרי שהוא עלה לארץ, זה כבר היה ליגה אחרת, כמו שאומרים היום, ושם דרשות על פרשת שבוע ובעוד נושאים, יש לו עוד 2 ספרים, פרי העץ וליקוטי אמרים, אבל מעבר לכל מה שהוא כתב, אולי המורשת הגדולה שלו הייתה המסירות נפש למען ארץ ישראל. זה בן אדם שוויתר על התפקיד, המעמד, תראו, מבחינה היסטורית, על הבעל שם טוב כולם פה שמעו, על המגיד ממזריץ', ידוע מאוד. רבי מנחם מנדל מוויטבסק, הרבה אנשים לא יודעים שהיה אחד כזה בכלל. כן, רבי אלימלך ורבי זושה מפורסמים, רבי לוי יצחק מבית שם, אבל הוא היה אמור להיות היורש השלישי, והוא ויתר על זה, כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל, וכמו שאמרנו, בעצם שיבת ציון, הניצן הראשון שלה, זאת העלייה הזאת. לפני עליית תלמידי הגרא, לפני העלייה הראשונה, והשלישית והחמישית, זה, זה האיש שהוביל את האנשים לשיבה לציון, והמסירות הזאת למען ארץ ישראל, האחריות של יושבי הגולה לדאוג להחזיק את היישוב בארץ, אז זה יעמוד לזכותו. ובאתי כאן לפניכם חתימה קטנה מדבריו בספר פרי הארץ, על פרשת השבוע השמיני אין שום דבר. לא זכינו שירשמו הדברים בספר. אבל לגבי ספירת העומר, אז הבאתי פה כמה דברים. אנחנו לא מתיימרים להבין פה לעומק, אלא את רוח הדברים בגדול, את הרעיון, כי הדברים עמוקים. והוא אומר כך, וספרתם לכם מחורת השבת, נאמר בזוהר, כי היא איתתה דייתווה ביומי מסעבותה. בעברית, ספירת העומר זה כמו מה? כמו אותה אישה שיושבת בימי תומעתה. כידוע, גם אישה הנידה, יש ספירה, נכון? וספרלה שבעת ימים. מה רוצה להגיד בזה? הזוהר בעצם מלמד אותנו, העניין של הספירה זה לא רק משהו טכני, פשוט מה התאריך של חג השבועות, תספור, כך וכך ימים, תדע איך למקם אותו בלוח. כי בתורה אין תאריך לחג השבועות, זה רק ספירה, זה פשוט טכני. למקם אותו, לנעוץ. לא, יש כאן תהליך, וכמו שאישה נידה הולכת וניתרת לבעלה, צריך לעבור, יש פה ספירה, יש פה דברים, אז גם כאן משהו קורה בספירה הזאת. מי שסתם מספור, אבל לא עושה תהליך, אז הוא מחמיץ את העניין. והוא מסביר כך. העניין ידוע למאמינים, ואנחנו נבין ככה ברובד הפשוט פשוט מה שנצליח. העניין ידוע להם מאמינים ברוחניות וחיות ניצוצות הקודש, שבכל דבר גשמי, ודיבורים ומחשבות ומידות ורצונות, אשר הכל מיד השם השוכן בתוכה ממש. ובלתו אין שום חומר וצורה וטעם וריח, וכולם פגרים מתים, בלתי נמצאים כלל בלא הווייתו. אבל כל מציאותם ועסקם בעולם, הוא התבאר בעצמו חיות הקודש וחי החיים. מה שהוא אומר, המהר"ל מסביר את זה, מה שונה אלוקים שברא את העולם לבין נגר שבונה שולחן. נגר שבונה שולחן, בעצם כל מה שהוא עשה זה לצרף את החלקים, הוא לא ברא את השולחן. השולחן לא תלוי בו, כלומר נגר יכול למות והשולחן עכשיו יהיה עוד 200 שנה. לעומת זאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא איזה אקט חד פעמי, ואז העולם מתגלגל מעצמו. לא, בכל רגע ורגע. החיות, הקיום של המציאות, זה מזה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותה. אם לרגע אחד יפסיק, אז הכל חוזר לעין. כן. זה הביטוי פוחי החיים. החיות של החיים, הנשמה של כל הנשמות, של כל העולם, של כל הדברים, זה הניצוץ האלוקי שנמצא בכל דבר. והנה, צמצום החיות הקודש שבתוך כל המתגשמים נקרא גלות השכינה. כי הצמצום הוא גלות להשוכן בתוכם. כלומר, אינסוף ברוך הוא שמצטמצם והניצוץ מחיה איזה דבר, זה שהוא גלות, זה הצטמצמות של האור הגדול בתוך דבר ספציפי. ולהיות קודש ישראל עלה במחשבה תחילה, והכל נברא בשבילם, הרי שהכל מתנהג על ידם. ויש לי על ידם להעלות השכינה מעלה מעלה, או להורידה חס ושלום מטה מטה, על ידי עסקיהם. שכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם אפילו בתוך הקליפות. וזהו חיות הקליפות. כשנמשך אחד מישראל עליהם, הרי השכינה שממשיך עמו, מחיה הקליפות והמותרות הנמשך מן השכינה לחיות הקליפות, הוא הנקרא בשם קטם ותומה, כי רוחא דמסעבותא השורה על האדם הממשיך בזה. ומאז והלאה מבלתי יכולת להידבק בקדושה, אחרי היות גשמית רוחא דמסעבותא אשר עליו, מסך המבדיל בינו ובין הקודש, עד שיתר מתומתו הנ"ל. כלומר, היות שיש את החיות האלוקית בכל דבר, ולאדם, ליהודי, יש בחירה חופשית, כשהוא עכשיו הולך ובכוח שלו בוחר חלילה לעשות מעשה רע, לעשות חטא, בעצם הוא לוקח את אותה חיות אלוקית ומשתמש בה למה? בשביל הקליפות, כלומר בשביל עניינים נמוכים, שליליים, חיצוני, והוא מושך לשם את הכוח האלוקי שניתן לו מטרות אחרות למקום הלא טוב. וכל היותר שחטא עמיק שאולה להיכנס בעומק הקליפות, צריך להתאמץ ולעלות יותר מדרגה לדרגה, ולהמשיך עליו רוח הקודש במקום התאומה שיוצא משם, כי ידוע שאין שום ריקוד בעולם, כי אם מקבל תאומה או טהרה וקדושה. אומר פה עוד יסוד, ככל שאדם מגיע יותר נמוך, יותר רחוק, זה גם אומר שאפשר להגיע לצד השני יותר גבוה. הוא רומז פה עוד שנייה במצרים, כמה נמוך הגענו? ממתת שערי טומאה, מה שאומר שאנחנו צריכים עכשיו את כל החלל הזה, שהטומאה השתלטה עליו, למלא בממתת שערי טהרה, והנה אנחנו כבר מתקרבים לנקודה של ספירת העומר. לכן כשיצאו ישראל ממצרים, שהוא עומק הקליפות, בכדי לקבל התורה, בינת נבונים תסתתר עד אחרי ספירת ימי טהרתה מדרגה לדרגה, 50 יום, שהם שערי בינה ותשובה, לשוב מדרכם הראשון ולזכה חומרם, ובלתי זה לא היו יכולו לקבל הבינה והחוכמה שהוא התורה. אחרי שירדנו ה-50, אנחנו צריכים לעלות 50 שערים כדי להגיע לה, אחרי 49, למקום ה-50 ששם מחכה לנו התורה. והנה התשובה הזה נוהגת בכל ענייני, בכל עסקי העולם הזה. היא נקראת חוכמת התאה, שהוא עניין בכל דרך הדעהו, להיות עוסק בכל עניינים גשמיים בדבקות והתקשרות השכינה, חיות הקודש שבתוכו. דרך משל הטעם שבכל מיני מאכל או חיות וקיום כל דבר ודבר הוא השכינה בגלות. אז זה עוד נקודה חשובה בגישה החסידית, בגישה הקבלית. גם עניינים גשמיים יש בתוכם, אין ברוגלה, בתפוח שבן אדם אוכל, יש שם ניצוץ אלוקי שכשאדם אוכל אותו, הוא מעלה אותו. הרי כל המציאות היא בהתעלות. יש את הדומם שהוא נותן כוח לצומח, שיונק ממנו וצומח מתוכו. והצומח הזה עכשיו הולך להיות מאכל לפרה הזאת, או לתרנגולת שהוא מעלה אותו לדרגת חי. ואז בא האדם ואוכל את זה, ומעלה את זה לדרגת מדבר, לדרגת יהודי. כלומר, המציאות הולכת ומתעלה, והניצוצות הולכים מתלקטים לעבר המטרה הגדולה, שחיים של קדושה של יהודי. והנה כל זה החיות וקיום, הוא המושג לאדם, יש לו חיות הקודש. מי שאינו מושג, גבוה על גבוה שומר, המשפיע וממשיך חיות בתוך המושג, הוא הנקרא אור מקיף. ורב טוב שאינו יכול להיכנס ולהצטמצם בתוך אותו דבר. לכן נשאר בסוד אור מקיף את החיות שבתוכו. טוב, מבלי להבין בקבלה, אז יש שני מושגים, יש אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זו דרגה נמוכה יותר. זה האור האלוקי שימצא בכל מיני מצוות שאנחנו עושים, בכל מיני דברים, דברים גשמיים. יש מעלה עליונה יותר שזה אור מקיף. הסוכה, יש לה עניין מיוחד, שומת ארבעת המינים זה אור פנימי, הסוכה זה אור מקיף, יש לה מעלה עליונה במיוחד, זה משהו שמעבר לאדם, עוטף מעל הקיום, הקיום של האדם. ואם האדם עוסק בכל עינו בדבקות השכינה וחיות הקודש שבתוכו, וממנה נמשר להתקשרות האור המקיף, שהרי יש המשכה מזה לזה, הוא הנקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שזה הייחוד של המדרגה הראשונה למדרגה שמעבר. ועסק העולם הזה כזה הוא ברור יותר מן הקליפות שאפשר להגיע לקבלת התורה שאין למעלה אימנה, כמעשה חנוך שהיה תופר מנהלים, עומז פה משהו אחר נניח לזה, ופה הוא מסביר את עניין ספירת העומר. וזה עניין יציאת מצרים בלילות, כי יציאת מצרים נקרא היציאה מן הקליפות. לילות נקרא כל גלות השכינה, המצומצם בתוך שום דבר. וזהו לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. מה בן זומה דרש? למה תזכור את יום זדך אמרת מצרים? כל ימי חייך. ימי חייך זה הימים, כל ימי חייך זה הלילות. כלומר, גם בלילות, זה המצב של אסתר, של גלות השכינה, כאן בא הכל. כמה זה כל בגמטריה? כה ועוד למד, זה ה-50. כלומר, צריך לקחת בתוך הלילה את הכל, לעלות פה 50 מדרגות, והם הנכנעים בכל ענייני העולם הזה, בזין ימי הבניין, של העולם חסד ייבנה, שהם זין פעמים זין, ממתת, תמיד שבע זה יצירה של דבר חדש, העולם נברא בשבעה ימים, חתן וקלה יש שבע ברכות, אבלות, צריך אחרי האובדן לבנות מחדש, התורה זה לא רק בניין חדש, אלא זה בניין חדש במובן הכי עמוק, כלומר שבע כפול שבע, שכל מדרגה היא בשבע בחינות שלה. ימי הספירה לשון ספיר וזיכוך החומר. עכשיו בואו תראו, יש פה דרוש חסידי קלאסי. וספרתם, מה זה וספרתם? מלשון ספיר. ספיר זאת אבן יקרה. וספרתם לכם, כי מילת לכם הורה על כל ענייני העולם הזה, כי מאמר חציו להשם וחציו לכם. וזהו, שתזכחו ברור וספיר גזרת עליכם. מה זה וספרתם לכם? אתם תספרו, כלומר תזכחו מלשון ספיר את מה? את הלחם, את העניינים העולמיים, החיצוניים, את ענייני העולם הזה, ממחורת השבת. מה זה ממחורת? שעניין מחורת הוא השאינו מושג. אנחנו חיים בהיום. מחר זה כבר המעבר. זה הלא מושג. כלומר, שזאת המדרגה העליונה של האור המקיף, העליון שמעבר לעולם, שאינו מושג כי אם היום ולא מחר, וכן השכינה שבתחתונים והדבקות עימה, מיכן תהיה הרתם וספירתם, מן מחורת, הוא השאינו מושג. כלומר, אנחנו לוקחים הערה מהמקור העליון, האור המקיף מהמעבר, ואנחנו בימים האלו, את הכל, 59 המדרגות, אנחנו מזכחים אותם, את כל העניינים של העולם הזה, כדי לקבל את התורה. בסיום דבריו הוא אומר, דרך כל הדבקות וייחוד קודש הבריך הוא שכינתי בענייני העולם הזה, ומעשה המצוות והתורה להידבק דבקות גמור. כן, העניין של האדם זה להידבק באור האלוקי שנמצא בכל דבר, להמשיך להלביש את עצמו, אותו חיות הקודש השוכן בענייני עסקיו, דיבוריו, מצוותיו, תורתו ותפילתו, זהו שמזכך האיברים והחומר מן הקליפות. כי בהכניסו את השם ידבח בתוכו, שם נתפרדו כל פועלי אבן. ואחרי התלבשו בדבקותו, הוא גדלו את השכל, שמכניסו לפנים, ומילא צריך להיות אור מקיף יותר גדול, עד כי יגדיל תורה ויאדיר. טוב, אנחנו באמת ראיתם, אפס קצהו, אנחנו קצת מנסים להבין את האור הגדול, שרבי מנחם מנדל מוויטבסק, שכאמור השבוע, 233 שנה לפטירתו, האיש היה הניצן הראשון של שיבת ציון, כל הגאולה הגדולה שהולכת ומתרקמת לנגד עינינו, זה האיש שבמסירות נפש ויתר על המעמד, על התפקיד, ועלה לארץ כדי לקיים את השליחות הגדולה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. בוקר טוב ומבורך.